אוקיי. אז הטענה בעצם בפעם הקודמת דיברתי על זה ש... דיברתי על זה שהחידוש של המשנה, ראינו שם כמה אפשרויות בראשונים, מה החידוש של המשנה, כשהמשנה עוסקת בשליח שהלך וקידש את האישה לעצמו במקום למשלח, ודיברנו על זה שיש בעצם כמה אפשרויות בראשונים להבין את החידוש. אפשרות אחת, או סוג אפשרות אחד, היה שיש פה חידוש עובדתי, מה האדם מתכוון. הסוג החידוש השני היה חידוש מוסרי, והיה סוג חידוש שלישי שאולי הוא באמת הלכתי, שדבר כזה יכול להועיל, ואמרתי ששני הסוגים הראשונים הם מאוד בעייתיים, בגלל שפשטות ההלכה לא באה ללמד אותנו עובדות, גם לעובדות פסיכולוגיות, אלא נורמות, וזאת איזו הדגמה מחזקה שאדם קורא תוך זמנו. אז דיברתי על זה ש אם מדובר בחידוש שהוא בפסיכולוגיה של אנשים, מה אנשים מעדיפים, להחזיק את הכסף אצלם או לקרוא אותם, אז זה יכול להשתנות עם המקומות, עם הנסיבות, וכדי לבדוק את את העובדות, אנחנו צריכים פשוט להסתכל במציאות, או לא יודע מה, לעשות מחקר פסיכולוגי, ולראות מהי המציאות. זה לא תפקידה של הגמרא, לחדש לנו את העובדות האלה. לכן לא סביר שזה מה שהגמרא מחדשת, והסברתי שהגמרא שם לא חידשה את העובדה שאנשים לא פורעים בתוך הזמן, אלא היא חידשה את הנורמה ההלכתית שמתחשבים בהערכות עובדה, באומדנות פסיכולוגיות, כדי לשנות את נטל הראיה. זאת אומרת, אם בן אדם תובע ממני כסף, אז כיוון שהוא התובע, נטל הראיה הוא עליו היה צריך להיות. אני טוען שפרעתי בתוך הזמן, וההנחה היא שחזקה שהאדם לא פורע בתוך הזמן, הופכים את נטל הראיה אליי. אז החידוש של הגמרא, זה לא שאדם לא פורע בתוך הזמן, אלא שאם ישנה הערכת מציאות שאדם לא פורע בתוך הזמן, זה יכול להפוך את נטל הראייה. זה חידוש הלכתי, לא חידוש עובדתי. הסברתי שם שלגבי עובדות, הלכה לא עוסקת בעובדות, לא שייך להגדיר סמכות הלכתית לגבי עובדות, כי עובדות, או שזה נכון או שזה לא נכון, מה שייך לדבר על סמכות. סמכות יכולה להיות בקשר לנורם. נגיד, אומרים לי, אתה חושב שלא נכון שאסור לברור בשבת. סנהדרין קבע שאסור לברור בשבת, יש לה סמכות, וכיוון שכך אתה חייב לשמוע בקולה. הדרישה הזאת אפשר אולי להתווכח עליה, אבל היא מוגדרת היטב ברמה הלוגית. ומה שנדרש ממני זה לעשות משהו שלמרות שאני חושב שהוא לא נכון. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב משהו שהוא לא חושב, שאני לא חושב שהוא נכון. כי ממה נפשך, אם לא שכנעת אותי, אז אני לא חושב שהוא נכון. זה נקרא לחשוב אותו. לחשוב אותו זה מה אני מאמין. אם אני מאמין שהוא לא נכון, אז מה פירוש שנדרש ממני לחשוב משהו אחר, למרות שזה מה שאני חושב. אי אפשר, זה תת סתא, זה לא מוגדר הלכתי. סליחה, לוגי, זה לא מוגדר. לכן לא שייך לדבר על סמכות, לא שייך לדבר על הלכה בקשר לעובדות. עובדות, העובדות שבהן אני מאמין שעל פיהן אני אנהג, הן העובדות שאני למיטב הבנתי הן העובדות הנכונות. זה לא משנה איזה גורם שיהיה סמכותי ככל שיהיה, אמר לי את העובדות האלה, זה לא רלוונטי. אחרי זה, לקראת הסוף, אמרתי שדבר נוסף, טענה מקבילה, אפשר לטעון ביחס לנורמות מוסריות. גם ביחס לנורמות מוסריות, בעצם קיימת אותה טענה כמו שטענתי לגבי עובדות. ולכן גם חידוש מוסרי שנמצא בגמרא או במשנה, גם הוא בעצם לא יכול לחשב חידוש הלכתי. כי המוסר בסופו של דבר, זה בקטרה, ועכשיו אני ארחיב קצת, המוסר בסופו של דבר זה איזשהו סוג של עובדה. ובמובן הזה, גם אם חכמים חושבים שמעשה מסוים הוא לא מוסרי, אם אני חושב שהוא מוסרי, אז אין להם סמכות לקבוע את זה. הסמכות שלהם נוגעת לנורמות הלכתיות. השאלה המוסרית היא שאלה של שיקול דעת. אם זה מה שהמוסר אומר לדעתי, אז זה מה שמוסר, יכול שאני טועה, לא משנה. אבל אי אפשר להגיד לי, המוסר דורש ממך לעשות אחרת, כשכל הסיבה לחשוב ככה זה בשחכמים אמרו שהמוסר דורש אחרת. אז הם אמרו, אבל אני לא מסכים. עכשיו, פה זה כבר דורש איזשהו סוג של הצדקה. למה? למה באמת לראות במוסר איזשהו סוג אחר של עובדות? למה זה לא דומה למה שאמרתי קודם לגבי ההלכה? שבמובן ההלכות הן נורמות, לא עובדות. גם המוסר לכאורה הוא נורמות, הוא לא עובדה. אז למה לגבי מוסר לא שייך לדבר על סמכות הלכתית או על קריאה הלכתית או על חידוש של המשנה שהוא חידוש בתחום המוסרי. חידוש בתחום המוסרי פירושה שאני לא חושב ככה, אבל כיוון שהמשנה אומרת, אז למדתי שאני כנראה טועה. זאת אומרת שבעצם המוסר אומר את זה ולא את מה שאני חשב. זה נקרא חידוש. לכן אני צריך לקבל את סמכותה של המשנה לגבי המוסר כדי לקבל את החידוש שלה, או לסגת מהתפיסה שהייתה לי לפני למדתי את המשנה הזאת. אוקיי? פה אני צריך כמה הקדמות כדי להבהיר למה הדבר הזה לא שייך לגבי מוסר. יש כמובן אולי רק בקצרה, לפני שאני נכנס לעניין הזה, נראה גם את הגמרא. כי זה כבר באמת יותר ממוקד בגמרא מאשר במשנה. רק ממש ברפרוף. כן, אז נתחיל אולי ב... כן, אומר לחברו צא וקדש לאישה פלונית והלך וקידשה לעצמו מקודשת לשני. עד כאן בעצם, זה החלק במשנה שבו עסקתי בפעם הקודמת. זה אומרת הגמרא, אומר לחברו, כן רואים, נכון? אומר לחברו צא וקדש, תנא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות, ודיברנו על הסדר. האם החידוש הוא בזה שנהג מנהג רמאות או החידוש הוא במה שעשה עשוי? דיברתי שאם החידוש הוא שבמה שעשה עשוי זה חידוש הלכתי. ואם החידוש הוא שנהג מנהג רמאות, זה חידוש מוסרי. זה בעצם נקודת המוצא לדיון שלנו היום. אמרתי שחידוש מוסרי בעצם הוא לא המנדט של הגמרא או של המשנה. קטנה דידן, הלך נמי דקטני, הלך ברמאות. מה ישנה אחא דקטני אומר לחברו? ומה ישנה אתם דקטני אומר לשלוחו? אחא רבותא קמשמלן, רבותא קמשמלן, אחא רבותא קמשמלן דאיתנא שלוחו, הווה אמינא שלוחו הוא דאה ורמאי, דסמכא דעתיה. סבר, עבד לי שליחותי, אבל חברו, זה לא שם לך דעתי, אימא לא לי, אבי רמי, אתם רבות, אז כן, אז הייתי חושב שהחבר שלו, כיוון שאני לא בניתי, אז אם הוא שליח שלי, אז בניתי על משהו יעשה. אבל אם הוא חבר שלי, אז ביקשתי ממנו, אבל זכותו לא לעשות את זה, הוא לא שליח שלי. שם יכול להיות שזה לא נחשב רמי, כמה שמלן שגם זה רמי. ואתם רבות הכמה שמלן, דאיתנא אומר לחברו, הווה אמינא חברו, דכי קדשה במקום אחר, אינה מקודשת, זה סבר, לא טרח. השלוחו דטרח, אין מה אמרים, הוא לא באמת מתעקש שזה יהיה דווקא במקום מסוים. אין מה אמרים, מקום הוא לא כמה שמלן. בסדר? עוד פעם, פה זה עובדתי ולמעלה, זאת אומרת, החידוש פה הוא חידוש מוסרי, החידוש הראשון, שהייתי חושב שהוא לא רמאי, כמה שמלן שהוא רמאי. החידוש השני הוא בעצם חידוש עובדתי. הייתי חושב שהוא לא בנה דווקא על המקום המסוים שאותו הוא ציין, הוא מדנה בדעתו, מה הוא מתכוון? זה בעצם שאלה עובדתית. הפסיכולוגית, אבל זה עדיין עובדה. ממש מלן שכן, בסדר? שזה גם, עכשיו הוא אומר, רבין חסידה, אזי לקידוש אלי איתה תלברי. כן, הוא הלך לקדש אישה לבנו. קידשה לנפשי, קידש אותה לעצמו. ותניה, מה שעשה עשוי, שנהג בו מנהג רמאות, כן, רבין חסידה, מה זה מנהג רמאות? הוא היה חסיד, כן? אז אומרת הגמרא, לא יאהבו אני עלי. זאת אומרת, לא רצו לתת את זה לבן שלו, את האישה, לכן הוא קידש אותה לעצמו, הוא לא רימה, הוא לא יכול להם. אומרת הגמרא, היא באה אליה להודוי, היה צריך להודיע לו, סבר, דאחי ואחי, אתה הנה שחרינה מקדש לי. עד שהוא ילך להודיע לו לפני שהוא לוקח אותה לעצמו, יבוא מישהו אחר ויקדש אותו. אפילו זה, הרי אם אי אפשר לקדש לו, אז מה זה משנה אם אתה מודיע לו או לא מודיע לו? אחלס, לא יכולת לקדש לו, הרי להודיע לו זה סתם, זה אפילו נימוסים, לא מוסר. כי בסך הכל אין פה עוול מוסרי אם אתה לא מודיע לו, כי אין לך את האפשרות לקדש לו, מה לעשות? אולי הוא היה יכול למנות שליח אחר, שהיה כן מצליח לשכנע אותם לתת את האישה לו, אני לא יודע. בסדר, אוקיי. עכשיו הגמרא אומרת אותו דבר על דיני קניין, עוד כאן זה קידושין. אמר רב חנה, יאיב ליה זוזי לרב, מה עזבנה ניהלי להיערה, אז עזבנה לנפשי. כן, עוד פעם, אותו דבר, שלח אותו לשלוח, לקנות קרקע, והוא הלך וקנה אותה לעצמו. והתניא, מה שעשה עשוי לה שנהג במנהג רמאות, בגד דעלי מהבלי, לרב נהגה בכבוד, לרב רב חנה לא נהגה בכבוד. עוד פעם, לא, 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 לא רצו לתת לרב רב חנה, אבל לרב כן. היא באה אלי להודוי, עוד פעם, סבר עד אחי ואחי, עד תאיני שחרין, עזה בין לה. רב גידה על אבי מאפיך באי ארה. זה אותו דבר כמו למעלה, כן? רב גידה על אבי מאפיך באי ארה, עזל, רבי אבא זבנה, קנה את הקרקע הזאת, עזל רב גידה על קבלי לרב זיירה, קבל עליו בפני רב זיירה. עזל רב זיירה וקבלי לרב יצחק נפחה, אמר לי, אנטנת שיעלה אצלנו לרגל. כיסאליק, כן? רבי אבא, כן, הגיע אליהם, אשכחה אמר לי, אני המהפך בחררה, הוא בא אחר ונטלה ממנו מים. כן, כן. אז הוא אומר, כי פה באמת, זה לא שרב גידל שלח את רבי אבא, אלא רב גידל בעצמו כבר התחיל את המסע ומתן על קניית הקרקע, ובא רב אבא והתערב, הוא לא השליח שלו. אז פה זה לא שאלה של רמאות כל כך, כי רמאות, אני אמרתי לך שאני הולך לקנות עבורך ולא עשיתי את זה, אני רמאי. פה זה לא רמאות, לא אמרתי לך כלום, פשוט חטפתי לך את זה תוך כדי שאתה מתעסק עם זה. זה המושג אני המהפך בחררה. מעלה, זה לא בדיוק אני המהפך בחררה, למרות שיכול להיות שיש פה גם את המימד שאני המהפך בחררה, חוץ מהרמאות. פה אין רמאות, פה זה רק אני המהפך בחררה. אז אומר הגמרא, מה היא אמר לנקרא רשע? ואל אמר, מה הייתה מהאב עד אחי? מעלה, לא אבי אדנה. לא ידעתי שהוא מתכוון לקנות את זה. השתנה מינית וניה לידי מר. כן, אז בסדר, אז עכשיו תמכור לו את זה. אמר, זבוני לא מזבנין אלי, דעה כמה איתה היא ולא מסמנה מילתה. היא באה במתנה נשקלה. אז זה הספתח, מה שנקרא. הקרקע הראשונה שקניתי ולוותר עליה זה סימן רע. למכור אותה זה סימן רע. אם הוא רוצה, ניתן לה אותו במתנה. יפה, הוא רוצה להיות אולטרה צדיק. כן? רב גידל, כמובן רב גידל לא הסכים, מה זה במתנה? הוא רוצה לשלם על הקרקע. כן? אז רב גידל לא נאחית לה דכתיב ושונא מתן לא תחיה. רבי אבא לא נאחית לה משום דאפיך ברב גידל. אז שניהם היו צדיקים, אף אחד לא רצה להיכנס לקרקע, לומר נאחית לה ולומר נאחית לה, הוא מתקריה עד הרבנן. בסדר? אז זה נקרא קרקע של רבנן. כי אף אחד מהם לא בעצם לא נכנס, ואף אחד אחר גם לא נכנס לשם. כי בעצם היא, לא, זה לא קרקע הפקר, זה קרקע ש... ממונית שייכת לרב גידל, אבל הוא לא רוצה לעשות בשימוש, לרב אבא, סליחה, הוא לא רוצה לעשות בשימוש, רב גידל זה לא שלו, אז הוא לא יכול להיכנס לשם, ומתנות הוא לא רוצה לקבל. אז עכשיו זאת קרקע שהיא לא הפקר, אבל אף אחד משני המועמדים לגביה לא מוכן לעשות בשימוש, אז זה נשאר קרקע נטושה כזאת, ערד הרבנן. ועכשיו אני נמצא, ומכירים את המדרש הזה, יש בו ויקרא רבן, מור, אני חושב, שם על אלכסנדר מוקדון, שהגיע לאפריקי, נדמה לי. מה? לא, שהוא שמע שהמלך שם הוא מלך חכם מאוד, צדיק, חכם, משהו כזה. אולי זה משהו אחר, לא? יכול להיות זה באותו מדרש. כל מקרה, אז הוא שמע שהמלך מאוד חכם, והוא רצה לראות איך הוא עובד. הוא הזמין אותו, המלך הזמין אותו, המלך המקומי הזמין אותו לראות איך הוא שופט אנשים. אז הגיעו אליו שני אנשים, אחד מהם אמר לו שהוא מכר קרקע לשני, בסדר? והשני מצא בתוך הקרקע הזאת מטמון. עכשיו השני אומר, תראה, קרקע קניתי, את המטמון לא קניתי, הוא רצה להחזיר למוכר את המטמון. ההוא שמחר אומר, מה פתאום, מכרתי לו את הקרקע, המטמון הוא שלו. מה שנמצא בתוכה הוא קנה. אז הם התחילו לריב, הם רבו ובאו לפני המלך, כמובן שניהם צדיקים. כל אחד רצה לוותר על המטמון כי השני צודק. מה עשה המלך? המלך אמר, יש לך בת, כן, יש לך בן, כן, שיתחתנו ביניהם ושיקחו אותם. אז אלכסנדר מוקדון מאוד התפעל ממנו, וזה מה שמזכיר כמובן את הסיפור החסידי, אתם מכירים על רבי יונתן בן עוזיאל, מה ההבדל, רבי יונתן בן עוזיאל, המדרש אומר, שעוף השמיים שהיה עובר מעליו כשהוא היה לומד, היה נשרף. חסיד נורא מתפעל מקדושתו של יונתן בן עוזיאל, איך, מעצם הלימוד שלו, העוף שעובר מעליו נשרף. והליטווק שואל מי חייב לשלם בנזק. בסדר? אז... היו שני תלמידים לרב חיים מבריסק, שני תלמידים מובהקים. היה בריסק קרוב, כנגריז, בן שלו, והיה הרב אורבר, ברכת שמואל. הוא היה תלמיד ככה דבוק מאוד ברב חיים. תמיד שהרכבת עברה ליד הקבר של רב חיים, הוא היה נעמד. זאת אומרת, הוא היה ככה ממש מעריץ, ככה תלמיד אדוק. סיפור אומר, מה ההבדל ביניהם? אם רב חיים היה אומר שהשולחן הזה הוא פרה, אז הבריס קרוב היה אומר, טוב, מה הבא, מה הוא? כנראה יודע, צריך עיון, אבל מה הבא, מה הוא חכם גדול, הוא כנראה יודע. רב אורבר כבר לא פה, הוא רץ להביא דלי, לחלוב את הפרה. זאת אומרת, זה, כן, זה... אלכסנדר מוקדון, בקיצור, מתפעל מאוד מהחוכמה של מלך אפריקה, אבל אני בתור ליטווק, אני שואל, יפה מאוד, הוא חכם גדול, מה הדין? הוא אמר לנו מה הדין, הוא רק מצא איזשהו פתרון לעקוף את המבוכה השקטית. אני שואל, אוקיי, אבל מה, לא אמרת, מי צודק פה? לא, מי אמר, אני לא התכוונתי לקנות את זה, אני התכוון לקנות רק את הקרקע. ואם אני לא מתכוון לקנות, אז לא קניתי. מה פתאום? הקרקע לא נקנית, אם אני, היא לא קונה לי אם אני לא מתכוון לקנות. אם אני אומר, הקרקע הזאת לא תקנה, הרי הקרקע עובדת בתור, בתור שליח. מתכוון לא לקנות. מתכוון לקנות רק את הקרקע ולא את כל שאר הדברים. מה זה? הוא לא אמר, מכללה. הוא אומר לו, הוא מעיד שזה מה שהיה בליבו, מה שהוא קרה. יש שם איזושהי שאלה, אחרת, אחרת מה הבא? תפתור את זה הלכתית, והכל בסדר. נראה שלא היה לו פתרון משפטי. הוא מצא פתרון, כן, כמו עם ה... כמו שלמה המלך, כן, עם הילד. אומרת, אין לך פתרון הלכתי, אז אתה מוצא עקיפה. אני שואל, אוקיי, עזוב, מצאת עקיפה גאונית. אני שואל, מה? ההלכה אומרת המצב כזה. הדבר המעניין פה הוא אין דיונים האלה בהלכה. לא תמצאו בהלכה מה מקרים כאלה. של שני צדיקים שרבים ביניהם, כל אחד רוצה לוותר על משהו, והדיין צריך להחליט מי בעצם אותו אחד שבאמת מוותר ומי לא. למה לא? עכשיו, זה לא מקרה. התשובה היא שההלכה לא, או בכלל מערכות משפט לא עוסקות בזה. מערכות משפט עוסקות במצב שבו אדם בא וקובל נפגעו זכויותיי. מישהו פגע בזכויותיי, אני מבקש עזרה מהדיינים שיצילו אותי, שיגנו על זכויותיי. ואם בא מישהו ורוצה לוותר על זכויותיו וטוען שאין לו זכויות, אתה, מה אתה רוצה ממני? אתם לא יודעים איך להסתדר עם האין זכויות שלכם? תזרקו את זה לים, תעשו הגרלה, תמצאו בן ובת, תחתנו אותם ותתנו להם את זה. הכל פתרונות חוץ משפטיים או חוץ הלכתיים, אבל לא במקרה, אלא שההלכה לא מוכנה לעסוק בדבר כזה. ההלכה מתעסקת במשהו שיש שני צדדים שמתווכחים למי שייכת הזכות, וההלכה תקבע למי שייכת הזכות, אבל פה הם מתווכחים בשאלה למי לא שייכת הזכות. זה לא מעניין אותי, אני לא נכנס להכרעה, אף אחד מכם לא טוען שזכותו נפגעה. אז אין לי על מי להגן פה, יש לי למי להיטיב. צדקות זה לא תפקידו של בית דין. תלכו לנשיא המדינה, תקבלו צל"ש על היותכם צדיקים. זה לא תפקידו של בית דין. בית דין תפקידו למנוע רשע ולהציל זכויות שיכולות להיפגע. או לקבוע האם הזכויות נפגעו ולהציל אותך מהפגיעה הזאת. אבל אם אין פה ויכוח על זכויות שנפגעו, בית דין לא עוסק בזה. עכשיו גם פה, אותו דבר בעצם. גם פה בסוף, בסוף זה נשאר איכשהו בלי הכרעה משפטית. כל הרי באו לפני רב זרע. רב זרע לא אמר כלום, הוא השאיר את זה ככה, וזה נשאר עד הרבנן. גם אתה לא קובע קביעה משפטית, או אתה תחליט שזה הפקר, לא, זה גם לא הפקר. זה נשאר שייך לרבי אבא ונטוש. מונחת שיבוא אליהו. למה? כי למשפט אין מה לומר על העניין הזה. אין, זה לא עסק משפטי. אתה רוצה לוותר על זכויותיך, תונה מתנות תחיה. זה הכל עקרונות שהם לא משפטיים. אתם לא רוצים להשתמש בדברים שזכותכם להשתמש בהם? שיהיה לכם לבריאות. אני אכריח אתכם להשתמש בזה. זה מה שאתם רוצים. אבל זה לא משפטי, טוב, זה אני רק סוגריים, הכרתי. זה קשור כמובן אלינו במובן הזה, ש, ש, שזה עוד פעם מעיד על איזשהו סוג של תיחום של ההלכה, במה ההלכה לא עוסקת. ההלכה לא עוסקת בוויכוחים שהם ויכוחים מוסריים, ויכוחים על חוסר רצון לעשות שימוש בזכויות, או על זה שאין לי זכויות. אין לך זכויות, תהיה לך ביתה, תהיה בריא. אני נזקק לדיון אך ורק אם אתה מזקיק אותי לדיון. זאת אומרת, אם אתה טוען, נפגעו זכויותיי, תחליט האם זה זכויות שלי או לא, יש לנו ויכוח של מי הזכויות. אז צריך למשוך את בית הדין לדון, אוקיי? אם אתה לא תמשוך את בית הדין לדון, לא ידון. בית הדין לא אמור לפתור כל דילמה שיש בעולם. בית הדין אמור להגן, להציל השוק מיד עושקו. זאת אומרת, להגן על זכויות של נפגעות, לבדוק האם הזכויות נפגעות, ואם כן, אז להגן עליך. אבל אם אין לך טענה של זכויותיך נפגעות, אנחנו לא ניכנס לדיון במקורך. בית הדין אף פעם לא יעשה דברים בלי שמישהו מבקש ממנו לעשות אותם. חוץ מאשר יתומים, שבית דין טוענים ליתומים, כי היתומים הם קטנים, הם לא יודעים. אבל בן אדם שהוא בגיר, וזכותו לעשות מה שהוא רוצה, אז שיעשה מה שהוא רוצה. אם יש קונפליקט, אז בית הדין יתערב. אם אין קונפליקט, אז זה סיוג אחד, או תיחום אחד של ההלכה או של תפקידו של בית הדין. אני רוצה להרחיב את זה יותר, ולטעון שבית הדין גם לא אמור לעסוק בשאלות מוסריות. בכלל, גם בשאלות מוסריות של פגיעה לאדם אחר. זו טענה בעצם לכל אורך הסוגיה שקראנו עכשיו, הדיון הוא בשאלה האם הוא רמאי או לא רמאי. יש פה חידוש שגם זה נקרא רמאי, וגם הוא נקרא רמאי, ואני המהפך בחררה, זה גם עיקרון מוסרי. כי ברמה הלכתית, אם אני קניתי, מה אכפתי שהוא ייפך בחררה? זו רק פגיעה מוסרית בו, אבל זו פגיעה בזכויותיו, אין לו זכויות. אלא זה רק לא בסדר לעשות את זה. אז בעצם כל הדיון בסוגיה הזאת, הוא דיון בעקרונות מוסריים. פעם הקודם, כשהזכרתי את הסוגיה בבאבטרה, על קופין על מידת סדום. הגמרא שם בדינא דבר מצרא, כן? אם אנחנו, נגיד, שני אחים ירשו קרקע כלשהי, הם צריכים לחלק אותם. עכשיו, לאחד מהם יש קרקע ליד הקרקע הזאת. אז הוא רוצה שהחצי שהוא מקבל בקרקע שהם מחלקים, יהיה החצי שצמוד לקרקע שלו, שיותר נוח לו, הוא יכול לחרוש את זה ביחד, יותר נוח לו שהקרקע שלו תהיה רציפה. השני אומר, לא, אני רוצה את הקרקע הזאת, אתה תקבל את הקרקע השנייה, או בוא נעשה הגרלה. אני כמובן גם לא יכול לבקש דווקא את החצי הזה, ואני רוצה את האפשרות לזכות בחצי הזה, בוא נעשה הגרלה. זאת אומרת, אם שני החצאים שווים, כן, אחרת זה לא מידת סדום. אם החצי שסמוך לקרקע שלי הוא טוב יותר, אז זה לא פייר לבקש מה שני לוותר. אבל אם הוא לא טוב יותר, אלא זה שווה, או לחילופין אפשר להוריד את השטח, אז אפילו אם זה יותר עידית, עדיין זה שווה אותו דבר, אז בעצם זה מידת סדום להתעקש, ואנחנו לא עושים הגרלה, אלא מי שבא על הקרקע של יד יקבל את החצי שצמוד אליו. קופים על מידת סדום, זה מה שאומרת שם הגמרא. אבל מה זה אומר קופים על מידת סדום? קופים על מידת סדום, פירוש הדבר הזה שברמה הלכתית זכותך לדרוש הגרלה. אין לך, לאח שיש לו את הקרקע, אין לו טיעון משפטי שייתן לו זכויות על החצי שסמוך אליו. זה טיעון מוסרי. מה אכפת לך? זה נהנה וזה לא חסר. תן לי את החצי שלי כי לי זה עדיף, ואתה לא תפסיד כי החצי שלי שווה אותו דבר. מה אכפת לך? סתם עקשן. זה מה שאומרים, זה מידת סדום. הגמרא זה חידוש מאוד גדול, שבית הדין כופה על מידת סדום. זאת אומרת שבעצם בית הדין כופה על עיקרון שהוא לא עיקרון הלכתי, אלא עיקרון מוסרי. אז לומדים מהגמרא שם שני דברים. א', שהמוסר לא מתורגם אוטומטית להלכה. מידת סדום נשאר בספרה המוסרית, זה לא נכנס לספרה ההלכתית. מצד שני, ישנם מצבים שבית הדין יכפה, למרות שזה לא עיקרון הלכתי, אלא עיקרון מוסרי. זה גם חידוש, אם זה לא נכנס לתוך ההלכה, למה לתת לבית הדין מנדט לפעול או להכריע לגבי זה? זה שאלה מוסרית, לא שאלה הלכתית, תשאיר לאנשים מה הם עושים ברמה המוסרית. ישנם מצבים שבהם לבן אדם יש הפסד ממוני או משהו כזה, או שזה מידת סדום מובהקת, שבית הדין יתערב למרות שלכאורה זה לא המנדט שלו. כי זו שאלה מוסרית, ובכל זאת בית הדין מתערב. קצת סותר את התיחום שאמרתי קודם. אז פה אני אגיד, רק בקצרה, אני אומר, נכון שהגמרא אומרת שבית הדין לפעמים כופה על מידת סדום, אז רק במקום שבו באמת מידת הסדום היא מאוד מובהקת, ולאחד יש הפסד ולשני אין שום הפסד בעניין הזה, שם בית הדין יתערב. סוגיית זה איננה וזה לא חסר, תוספות קושר אותה למידת סדום, תוספות בבטרה, קושר את זה למידת סדום, זה איננה וזה לא חסר, בעצם אתה נכנס לחצר שלי, אני לא מפסיד מזה כלום כי החצר לא קיימה לאגרה, היא לא עומדת להשכרה, אבל די, אני לא רוצה שתיכנס לגור בחצר שלי. פה קופין על מידת סדום, אתה יכול להיכנס, או לפחות אתה יכול לא לשלם אם נכנסת, יכול להיכנס או לא, זה מחלוקת ראשונית. אני אומר לך, אל תיכנס, יכול שאסור לך להיכנס, סגת גבול, כאילו שאני לא מפסיד. אבל אם כבר נכנסת ואני טובה ממך תשלום, זה מידת סדום לגבות, כי החצר לא קיים על אגרה, לא הפסדתי שום דבר. גם שם, תוספות אומר, זה בעצם דוגמה לכפייה על מידת סדום. שכן, שפותרים אותך מלשלם, למרות שהלכתית אתה חייב לשלם. סוף סוף גרת בחצר שלי, וזה דבר שהוא שווה כסף. אבל כיוון שזה מידת סדום, אז כופים את הבן אדם, את בעל החצר, לא לקחת את התשלום. כל הדוגמאות האלה הן דוגמאות לאמירה שהיא לא אמירה הלכתית אלא מוסרית, אבל בכל זאת בית הדין נזקק לזה ואפילו כופה על זה. כי בית דין עוסק בהלכה, אחרת מה זה כופים על מידת סדום? אחרת תקבע שהיא הלכתית מגיע את זה לבר מצרה, את החצי הזה, וממילא ברור שבית הדין יכפה. לא, מה אומרת שבית הדין כופה על זה? היא לא הפכה את זה להלכה. למשל, אם אני אתעקש בבית הדין לא יתערב, האם אני גזלן? למה? הרי אני חייב לתת לו את החצי, מה שיש לו קרקע ליד זה. הוא זה להלכה. לא, זה בדיוק הנקודה. לא, השאירו את זה מוסרית, זה לא הלכה. ואת אם בית הדין לא יתערב ואני מתעקש ולא מוכן לוותר, אני לא גזלן. זכותי המשפטית לדרוש הגרלה. אבל בית הדין יכפה על זה בכל זאת. תמיד אחר, אם בית הדין הופך את זה להלכה, זה הופך לסתם תקנה. יש תקנה דרבנה שזה יהיה שלך. ממילא ברור שגם בית דין יכפה, בית דין כופה גם על דיני דרבנה. כשמגדירים את זה ככפייה על מידת סדום, בעצם מה שאומרים כאן, זה שהדבר הזה מוגדר כמידת סדום, לא כזכות משפטית. ובכל זאת בית הדין כופה על זה. כן? כמו עבירה לשמה. הסוגיה של עבירה לשמה, אז הרבה אחרונים כאילו רוצים להבין את זה, זאת אומרת, הפעולה מסוימת היא עבירה לשמה, כי זה בעצם, זה עבר להיות מצווה הלכתית, זו דחייה הלכתית, וזה בעצם לא עבירה בכלל. אם צריך לעשות את זה, זה לא עבירה, וזה לא נכון. הפרה ממשיגה את זה בצורה כזאת לא בכדי. כשהיא אומרת זאת עבירה לשמה, היא בעצם אומרת, לא, זאת עבירה. רק בסיטואציות מסוימות, מותר ואולי אפילו צריך לעשות את זה. למרות שזאת עבירה. היא לא מפקיעה את זה מלהיות עבירה. זה לא הפך להיות מצווה או הלכה שמבטלת את העבירה. לא, זאת עבירה. אבל ההלכה אומרת לך, זה ההלכה, תורה אומרת לך, שבמקומות מסוימים אתה צריך לעבור על ההלכה. בנסיבות מסוימות זה כן, בנות לוט למשל, שמופיעות שם בגמרא ונזיר, ליד הסוגיה של עבירה לשמה, כן, זה אנשים לא מכירים כל כך את העניין, אבל בנות לוט, חז"ל משבחים מאוד את בנות לוט, על מה שהם עשו. זה שהם שכבו עם אבא שלהם כדי להביא זרע. מתוך ההקשר שם די ברור שראו בזה עבירה לשמה. עכשיו זה גילוי עריות. גילוי עריות ברמה ההלכתית אין לו שום היתר, זה גם זה משלוש העבירות החמורות, גם פיקוח נפש לא מתאים אותו. איך זה יכול להיות שמשבחים את בנות לוט על זה שהם החליטו לגלות עריות? התשובה היא שבנסיבות שהן חיו שם, בתפיסתן, זה לא היה נכון. אבל הם הבינו שכל העולם נחרב. לא ראו, כי מוטת העיניים שלהם, זה מה שהם ראו. הם ראו שסביבם, ראו להר, ראו שכל הרי הכיכר נחרבו. מבחינתם זה היה העולם. הם היו בטוחות שאין, לא נשארו יותר אנשים. זה בפסוק. כן, שנחיה זרע, כי אחרת בעצם לא יישאר אדם, האנושות נכחדת. אז זה מצב כל כך קיצוני שמצדיק מעבר על גילוי עריות, אבל אין היתר הלכתי לזה. מקור שאומר שגילוי עריות מותר במצב כזה. זאת עבירה. זאת עבירה לשמה. עוד פעם, יש פה איזו פלישה של עקרונות חוץ הלכתיים, שאומרים, בסדר, אבל פה לא נכון לנהוג על פי ההלכה. הם לא משנים את ההלכה, ההלכה נשארת בעינה. אבל פה צריך לפעול לא על פי ההלכה, כמו מידת סדום. כן, אז עכשיו באמת אני צריך להסביר מה פשר התיחום הזה בין מוסר לבין ההלכה. אז פה... טוב, פה אני רוצה לתת קצת הקדמה על, על מה זה מוסר בכלל, פילוסופיה קצת. יש שני, בוא אני אתחיל אולי מה שכן, שדוד אנוך, פרופסור לפילוסופיה ולמשפטים בפילוסופיה העברית, אמר לי איזה עימות איתו. בנושא מוסר ואלוהים, האם ייתכן להגדיר מוסר בלי אלוהים. אז שמה השתמשתי במבחן שהוא עצמו הציע, כדי להראות את מה שהוא קורא ריאליזם מוסרי. בעניין הזה הסכמנו, שאלה אם צריך את אלוהים, זה היה ויכוח כבר, אבל ריאליזם מוסרי זאת גם נקודת המוצא שהוסכמה על שניהם. מה זה אומר? הוא אומר ככה, תחשבו על ילד שאומר כמה טוב שאני לא אוהב תרד. כי אם הייתי אוהב תרד, אז עוד הייתי אוכל אותו, ותרד זה איכסה. מה בעייתי בטיעון הזה? למה? לא, אם הייתי אוהב תרד, מה זה בחיים לא אוהב תרד? נגיד שהייתי, היה לי משהו שונה אצלי, והייתי אוהב תרד. איזה מצב נורא זה היה, תודה לקדוש ברוך הוא, שברא אותי באופן שאני לא אוהב תרד. כי אם הייתי אוהב תרד, אז הייתי אוכל אותו, ותרד זה איכסה. מה לא בסדר בטיעון הזה? כן, זה מצחיק כמובן. מה מצחיק שם? מה שורש הבעיה? למה? הוא אומר, הנקודה היא הרבה יותר פשוט. אם הייתי אוהב תרד, אז גם לא הייתה בעיה לאכול אותו. מה אתה מוטרד מזה שהיית אוכל אותו? הרי כל הבעיה בלאכול תרד זה בגלל שהטעם העכשווי שלך זה שאתה לא אוהב תרד. אבל אין בזה בעיה עקרונית, אובייקטיבית. זאת אומרת, אם היית אוהב תרד, אז מה הרע בזה שהיית אוכל אותו, היית אוהב אותו והכל בסדר. אם זה היה משהו אובייקטיבי, אז הייתי מבין טיעון כזה. אבל כל מה שאתה לא רוצה לאכול תרד זה סתם כי אתה לא אוהב אותו, אבל באותו מצב עניינים, כן, מצב נוגד מציאות, קאונטר פקטואל, פילוסופיה. לא יצויר שהייתי אוהב תרד, אז גם לא הייתה בעיה לאכול אותו. אבל להודות לקדוש ברוך הוא על זה שהמצב ההוא לא קרה. בסדר, מה קורה? הכל היה בסדר. בוא נעשה, כן, אז גם אם הייתי אוכל תרד, זה לא היה בעיה לאכול תרד, אז מה הבעיה? כן, כי הוא טעים. כל מה שאני לא רוצה לאכול תרד, זה סתם כי אני לא אוהב אותו. זה סובייקטיבי לגמרי. בוא ננסה להנגיד את זה למשהו אחר. נגיד אם מישהו אומר, כמה טוב שאני חי במאה ה-21, ולא במאה ה-19, כי במאה ה-19 הייתי משעבד את השחורים ומחזיק עבדים, ומתעלל בהם. לא, אדם הוא תבנית נוף מולדתו. כן, אז הייתי נוהג בצורה לא ראויה, אם הייתי חי אז. אוקיי? עכשיו אני אומר, תודה רבה הקדוש ברוך הוא על זה שאני חי היום ולא אז, כי... או רגע, סליחה. רגע, שנייה. לפני כן, אני דעתי את המאוחר. אני רוצה להביא דוגמה אחרת. כמה טוב שאני חי היום, שאני יודע שהמכניקה הניוטונית לא נכונה, אלא תורת היחסות נכונה. אם הייתי חי במאה ה-18 או ה-19, אז הייתי חי בטעות, והייתי חושב שהמכניקה הניוטונית נכונה. האם זה מצחיק כמו לגבי הטרד? לגמרי לא. יכול להיות בן אדם שלא מפריע לו לחיות בטעות, אבל בהחלט אפשר להבין בן אדם שאומר אני לא רוצה לחיות בטעות. למה זה שונה מהטרד? כי הטענה שנגיד המכניקה הניוטונית היא באמת שגויה, אובייקטיבית שגויה, גם אם הייתי חושב שהיא נכונה, הייתי טועה. נכון, הייתי חי בטעות ולא היה לי מוצא, לא יכולתי לדעת את זה, אבל עובדתית ודאי הייתי טועה, זו טענה אובייקטיבית. זה רק התגלה במאה ה-20. בסדר? אז אין פה שום דבר מצחיק. לבוא מישהו ואומר, לא מפריע לי לחיות בטעות. בסדר. אבל אם מישהו בא ואומר, מפריע לי לחיות בטעות, אין פשוט דבר מצחיק. אני שמח שיש לי ידע מדעי רחב יותר ממה שהיה לי לפני 100-200 שנה. אוקיי? אז מה בעצם מבחן הטרד אומר? מבחן הטרד הוא נייר לקמוס, שעוזר לי לאתר טענות שהיחס, טענות סובייקטיביות וטענות אובייקטיביות. טענות סובייקטיביות מבחן הטרד הוא מצחיק. לגבי טענות אובייקטיביות מבחן הטרד הוא לא מצחיק. ועכשיו אני שואל על העבדות. יש לי כבר את שני הכתבים, כן, את הטענה האובייקטיבית, טענה סובייקטיבית. עכשיו אני אשתמש במבחן הטרד לגבי טענה מוסרית, וזה יוכל לעזור לי לאבחן האם זו טענה אובייקטיבית או טענה סובייקטיבית. אז אני אומר עכשיו ככה, כמה טוב שאני חי היום ולא במאה ה-19, אם הייתי חי במאה ה-19, הייתי משעבד שחורים, עובדים. זה היה לא בסדר, מוסרית. אז אני שמח שאני חי היום, שכבר מבינים שזה לא בסדר, שאני לא משעבד אנשים. האם הדבר הזה מצחיק כמו טענת הטרד, או לא מצחיק כמו הטענה של המכניקה הניוטונית? זאת אומרת, ברור שזה לא מצחיק בכלל, נכון? זה שבן אדם אומר, אני שמח שאני לא לוקה מבחינה מוסרית, למרות שעוד פעם, אם הוא היה חי אז, כולם עשו את זה, ואולי לא הייתה לו דרך לדעת. אבל ברור שלפחות במבט שלי היום, גם אז הם היו לא בסדר. זה שהם לא ידעו את זה, ויש להם טענות פטור, כי הם היו אנוסים, יכול להיות. אנוסים אנוסים, אבל ודאי שהם היו לא בסדר. נכון, אני לא מתייחס לטענה שלא מוסרי להחזיק עבדים, כמו טענה של טעם אישי, סובייקטיבי. אני אוהב טרד, אני שונא טרד. מי שלא חושב שיש בעיה בלהחזיק אנשים, אז שיחזיק אותם, אין לי שום בעיה עם זה. לא, יש לי בעיה עם זה. אם הוא חושב שזה לא בסדר, שזה בסדר לשעבד אנשים, אז הוא אדם לא מוסרי. זאת אומרת שאני לפחות מתייחס לטענות מוסריות כמו טענות עובדה, לא כמו טענות טעם סובייקטיבי. אני צודק, אולי אני טועה, אבל ככה אנחנו מתייחסים לזה. מבחן הטרד בעצם עוזר לי לגלות שטענות מוסריות הן טענות אובייקטיביות מבחינתנו. מה זה אומר שהן אובייקטיביות? שיש נכון ולא נכון. או שאם יש ויכוח עליהם, אז כשאני חושב X ומישהו אחר חושב לא X, לדעתי הוא טועה. וכשאני טועה בזה לא משנה, אבל לדעתי הוא טועה. זה לא אותו דבר כמו אני אוהב טרד ואתה שונא טרד. אז אני לא אגיד שלדעתי אתה טועה. אין לי שום בעיה, אני אוהב טרד, אתה בוא נשום, בנוי אחרת. אין לנו ויכוח, זה לא ויכוח בכלל, פשוט טעם, שונה. בעניין של המוסר, יש פה ויכוח, גם אם אני, יכול להיות שאני טועה, לא בטוח שאני צודק, אני לא החכם הכי גדול ביקום. אבל עדיין, לשיטתי, אם אני חושב שזה לא בסדר לשעבד אנשים, מי שחושב שזה כן בסדר, הוא אדם לא מוסרי, יש לי ויכוח איתו. בכך, אולי הוא יכול להיות שאני טועה, לא משנה. אבל קיים ויכוח, לא אותו דבר כמו העניין של הטעם האישי, עניין של הטרד. כן? אז לכן, בעצם, מוסר הוא סוג של עובדה, אובייקטיבית. כן? שמישהו אומר אחרת ממני, לדעתי הוא טועה. ואם מתווכח, אז הוא יתברר שהוא צודק, ואני טועה. אבל לא שנינו צודקים. אני לא טוען שאני בטוח בעצמי. אני רק טוען שזו טענה שיש לגבי האמת או שקר. מי צודק ומי טועה, מתווכח. אולי נצליח להכריע, אולי לא. אבל גם אם לא נצליח להכריע, זה לא בגלל ששנינו צודקים. שלא הצלחנו להגיע לאמת. אז זה בעצם אומר, תראו, בדרך כלל, כשאנחנו מתייחסים לטענות, בתור טענות אמיתיות, או שנגיד, יש, אריסטו הגדיר טענות, להבדיל ממשפטים, כמשפטים כאלה שלגביהם נכון לומר שהם אמיתיים או שקריים. למשל, כשאני שואל אותך, תגיד לי, מה השעה? משפט, משפט שאלה. המשפט הזה אי אפשר להגיד עליו שהוא אמיתי, וגם לא שהוא שקרי. הוא לא טוען שום דבר, הוא שואל. נכון? אי אפשר להגיד על המשפט הזה שהוא אמיתי או שקרי, לכן המשפט הזה הוא לא טענה. אותו דבר, ציווי. הוא אומר, הווה לי את הסטנדר הזה, אני מצווה אותך. ופה אני לא יכול להגיד על זה שהוא אמיתי, ולא יכול להגיד על זה שהוא שקרי. לא טוען כלום, אני מצווה עליך. אז לצוות, לשאול, להביע, לחוות דעה או כל מיני דברים כאלה, אלה לא טענות שאפשר להגיד עליהם אמת או שקר. לכן זה לא טענות, זה משפטים. בדיוק. טענות זה משפטים כאלה שטוענים משהו. משפטים מהסוג הזה, הם יכולים להיות או אמיתיים או שקריים, אבל לא שניהם. אני לא יודע אם הם אמיתיים או שקריים. אבל ברור שהם או אמיתיים או שקריים, כי הם טוענים משהו. לא יכול להיות ששני הצדדים צודקים. זה מה שנקרא אצל אריסטו טענות. עכשיו, מה זה טענות? אז יש, הסוג הפשוט של טענות זה טענות עובדה. למשל, יש פה שולחן. זאת ודאי טענה, נכון? במקרה הזה גם טענה נכונה. אם אני אגיד, אין פה שולחן, זה טענה או לא טענה? זה טענה, היא טענה שקרית. היא טוענת משהו על העולם, לכן היא טענה. ובמקרה הזה היא טענה שקרית. משפט זה משהו שלא טוען כלום על העולם, לא שהוא שקרי או שהוא אמיתי, הוא לא שקרי והוא לא אמיתי, הוא לא טוען כלום. אבל גם משפט שקרי הוא טענה, בסדר? מה אם, עכשיו, בואו נלך למקומות קצת יותר עדינים, לא פחות פשוטים. מה קורה עם הטענה, יש מיליארד נמלים בעולם. בעולם כולו יש בדיוק מיליארד נמלים. עכשיו, אני לא מצליח לחשוב על דרך לבדוק את זה, אמפירית. לא חושב שאפשר לעשות את זה, באופן מעשי. ולכן פוזיטיביסטים, זו גישה בפילוסופיה שהייתה רווחת בתחילת המאה ה-20, המחצית הראשונה של המאה ה-20, פוזיטיביסטים לוגיים יאמרו שהטענה הזאת היא פסוידו טענה, היא לא טוענת כלום. רק טענה שאפשר לבדוק אותה אמפירית היא טענה. זאת פסוידו טענה. זה משפט שהוא דומה לטענה, לכן קוראים לזה פסוידו טענה, והוא לא באמת טענה, כי אי אפשר לקבוע אם הוא אמיתי או שקרי. אבל זה סתם פלפול. ברור שהדבר הזה הוא טענה לגמרי, רק אין לנו אמצעים מעשיים כדי לקבוע אם הטענה הזאת אמיתית או שקרית. בסדר, בכל שבעתיד הוא יהיה לנו אמצעים. ברמה הקטגורית, אני רוצה להבחין את המשפט הזה, ודאי שהוא שייך לקטגוריית הטענות, לא לקטגוריית המשפטים, אוקיי? אז זה גם טענה. והבאתי קודם דוגמאות ל... משפטים שהם לא טענה. מה אם הטענה אסור לרצוח? טענה או לא טענה. השאלה אם זה משפט, זה משפט. השאלה אם הוא טענה או לא טענה. קצת רוצה לשטוף פנים, זה נראה נורא עייף. לשטוף פנים? הכל בסדר? אתה יכול לצאת, תרגיש חופשי, שלא... אנשים לפעמים עייפים, זה קורה. אז השאלה, מה אם המשפט אסור לרצוח? האם הוא טענה או לא טענה? אז פה יש ויכוח, כי בדרך כלל, איך אתה קובע אם טענה מסוימת היא אמיתית או שקרית? איך אתה קובע אם היא אמת או שקר? על זה תצפית. אתה פשוט בודק את, נגיד, כל טענה מתארת איזשהו מצב עניינים בעולם. אתה בודק את מצב העניינים, אתה בודק את העולם, עושה תצפית, אם זה מתאים למה שהטענה אומרת, אז הטענה אמיתית, ואם לא, אז הטענה שקרית, נכון? אתה אומר, יש שולחן, תסתכל, יש שולחן פה, אז הטענה, יש כאן שולחן, היא אמיתית, נכון? העובדה שיש כאן שולחן היא לא אמיתית, היא עובדה, טענה יכולה להיות אמיתית או שקרית, טענה שמתארת עובדה, אם העובדה הזאת קיימת בעולם, אז הטענה היא אמיתית, אמת ושקר זה תכונה של טענות, לא של עובדות, אוקיי? אז אמת או השקר של טענה נקבעים על ידי תצפית, על ידי בדיקת מצב העניינים בעולם שהטענות האלה מתארות. אז אם אני אומר עכשיו חושך בחוץ, אני בודק את מה שקורה בחוץ, מה לא? זה אור, אז הטענה היא שקרית. ועכשיו אור בחוץ, אני בודק, אכן אור, אז טענה אמיתית. אז התצפית או הדרך פירור המציאות בעצם הוא הכלי שבאמצעותו אני קובע האם הטענה היא אמיתית או שקרית. זה מה שמעורר את השאלה, האם אסור לרצוח היא טענה? בואו ננסה לחשוב איך אני בודק האם היא אמיתית או שקרית. עכשיו, אני לא מדבר כרגע על המיליארד נמלים, כי גם שם אני לא יכול מעשית לבדוק, אבל עקרונית אני יכול לדמיין ניסוי שיבדוק. נגיד, אני אקרא לכל האנשים בכל העולם, לבדוק את כל הנמלים שנמצאות בסביבתם, בו זמנית. בסדר? ואז אנחנו נראה, נספור הכל ביחד, ונראה אם נגיע למיליארד או לא נגיע למיליארד. אז לכן, ברמה העקרונית אני יכול להציע כלי תצפיתי שיבדוק האם הטענה הזאת נכונה או לא, ולכן אני אומר זאת טענה. גם אם עובדתית או מעשית אני לא יכול לעשות. אבל כאן, אפילו עקרונית, השאלה אם יש לי דרך לבדוק את זה, אם זה אמיתי או שקרי, מול מה אני אמור לבדוק את זה? את הטענה אסור לרצוח. אין מצב עניינים כלשהו בעולם שהטענה הזאת מתייחסת אליו. נכון? אז לכן יש לאנשים נטייה לחשוב שטענה מוסרית היא לא טענה. כי אין לי דרך לקבוע אם היא אמיתית או שקרית. אין לי במה לצפות, אין לי את מה לבדוק בעולם. אבל, או נסח את זה אחרת, נגיד, למה שאני לא אבדוק מה כתוב בתורה, או מה כתוב בספר החוקים? האם כתוב שאסור לרצוח או מותר? למה? בדיוק. לא רק שאפשר להתבקר, גם אם העובדה נכונה, אבל זה עוד לא אומר שהיא מחייבת מוסרית. אבל נסח את זה ככה. הטענה בספר החוקים הישראלי קיים איסור לרצוח, היא ודאי טענה. היא טענת עובדה, אפשר לבדוק בספר החוקים ולראות. אבל הטענה אסור לרצוח לא מדברת על מערכת מסוימת. בתורה, בהלכה, במוסר, היא טענה שפונה ישר אליי, טענה שדורשת ממני עשייה או אי עשייה, היא לא טענה שמתארת, רואים את זה, זה לא פסוק חיווי, הוא לא מחווה דעתו על, על עובדה כלשהי, הוא קובע פסוק ציווי, אל תרצח, אם לא תרצח, או אסור לרצח, זה פסוק עובדתי, מה מותר ומה אסור לעשות, אז לכן לכאורה זאת לא טענה, אין, אין את מה לבדוק כדי לקבוע אם הטענה הזאת היא אמיתית או שקרית, לא ספר החוקים, לא, לא ספר התורה, לא שום דבר. אם אני טוען טענה על ספר החוקים או על התורה, זה באמת טענת עובדה פשוטה. אם אני טוען אסור לרצוח, זה כבר לא טענה פשוטה. אבל צריך לשים לב טוב, אם זאת אכן המסקנה שלנו, שאסור לרצוח זאת לא טענה, או במילים אחרות, אי אפשר לדבר עליה במונחי אמת או שקר, אז אני חוזר למבחן הטרם. אז אם מישהו אומר מותר לרצוח, באיזה מובן אני צודק יותר ממנו, או אני חושב שהוא טועה. כן, כי פה הוא מדומה, אין, סתם. אני בנוי באופן כזה שאני חושב שמותר לרצוח, הוא בנוי באופן שאסור, מותרת. זה הטעם שלי, זה הטעם שלך. זה חזר להיות עניין סובייקטיבי. אבל אם התחושה שלנו, כמו שראינו במבחן הטרם, זה שזה לא עניין סובייקטיבי, אלא ויכוח הזה הוא באמת ויכוח שבו אחד הצדדים צודק והשני טועה, לא סתם עניין של טעם וריח, שעליו אין מה להתווכח. אז זה אומר שגם הטענה אסור לרצוח יכולה להישפט במונחי אמת או שקר. ואם מישהו אומר מותר לרצוח, הוא טועה, לדעתי לפחות הוא טועה, אני מתווכח, אבל אם אני צודק הוא טועה ולהפך, אין, אין, לא יכול להיות ששנינו צודקים. מה זה אומר? זה אומר שיש בעולם, וזה מה שנקרא ריאליזם מוסרי, זאת אומרת שיש בעולם איזשהו סוג נוסף של עובדות, עובדות מופשטות, עובדות שלא רואים בעיניים, לא ממששים בידיים, אבל זה איזשהו סוג של עובדות שאומרות שאסור לרצוח, אסור לגנוב, צריך לעזור לזולת, עובדות מוסריות, עובדות אתיות. והטענה אסור לרצוח היא אמיתית, ושאני טוען שעובדתית בעולם יש משהו אומר אסור לרצוח, כשאני אומר אסור לרצוח זה מתאים באיזשהו מובן למשהו שקורה בעולם, קיים בעולם. וזה מה שנקרא בדרך כלל ריאליזם מוסרי. ריאליזם מוסרי פירושו שהעובדות המוסריות הן ריאליות באיזשהו מובן, הן קיימות, הן מאפיינות העולם עצמו, זה לא עניין של טעם וריח סובייקטיבי שלנו. אוקיי? זה המשמעות של עובדות מוסריות. עכשיו זה לא אומר שיש איזושהי דרך פשוטה להכריע ויכוחים. כי סוף סוף אנחנו לא רואים את זה בחושים. אם מישהו אומר, תראה, אני לא רואה את העובדה שאסור לרצוח, ואני אומר, אני רואה את העובדה שאסור לרצוח, אין לי כל כך דרך לשכנע אותו. אין לי דרך לנצח בוויכוח הזה. אבל זה שאין לי דרך לנצח בוויכוח הזה, זה כמו עם המיליארד נמלים. אין לי דרך טכנית להוכיח לו, אבל עדיין אני טוען שאני צודק והוא טועה. אז זאת טענה מה שאני טוען. רק אין לי דרך מעשית להכריע בטענה הזאת מה אמיתי ומה שקרי, ולשכנע את השני. אבל זה כמו עם המיליארד נמלים. עדיין אני טוען שזה אמיתי, ומי שאומר אחרת הוא רשע, הוא טועה, מוסרי. אוקיי? אז זה שאין לי דרך להכריע, זה לא אומר שלא מדובר פה בטענה. כן מדובר פה בטענה, אלא אולי טענה שאי אפשר להכריע אותה, פה בצורה פשוטה. אני חושב שגם אפשר להכריע אותה. לא רק שזו טענה. אפשר להכריע אותה לא על ידי תצפית פשוטה, כי הרי באמת, שאלו את עצמכם, איך מתבצעת התצפית הזאת? איך אני מגיע למסקנה שאסור לרצוח? כנראה שיש לנו איזשהו סוג של יכולת לצפות באידיית המוסר או משהו כזה, באמת המוסרית, ולהבין שאסור לרצוח, שאסור לגנוב. עכשיו, אם מישהו לא רואה את זה, יכול להיות שיש לי איזושהי דרך להביא אותו למקום שממנו הוא כן יראה את זה. הדרך הזאת, היא בעצם דרך שאפשר לשייך אותה לא ללוגיקה, אלא לרטוריקה. עכשיו, אני מתאר לו איזושהי סיטואציה ספרותית. אני מנסה להכניס אותו לתוך הסיטואציה, שיבין או שיחווה פעם אחת באופן בלתי אמצעי מה זה נקרא לרצוח. והוא פתאום יבין שזה לא בסדר. זה לא טיעול לוגי, אני לא יכול לקחת הנחות ולהסיק מהם, לגזור מהם מסקנות. אבל אני כן יכול לשכנע, אז פה אני מנסה להראות, ולא רק שזו טענה במובן התיאורטי, ההיפותטי, כמו עם המיליארד נמלים, אלא זו טענה שאפילו אפשר להתווכח עליה ולשכנע. והעובדה שבוויכוחים מוסריים, לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים בני אדם משכנעים ומשתכנעים. לפעמים בן אדם משנה את דעתו המוסרית. זה אומר שזה לא נכון, התחושה הזאת שמלווה אותנו, שוויכוחים מוסריים זה דבר חסר תוחלת. אף פעם לא מנצחים ולא מפסידים, ואין דרך לשכנע, זה סתם, זה תחושות בטן. קודם כל אמרתי, לא נכון, זה טענת עובדה, לא תחושת בטן. בטן, אני טוען, לא רק שזו טענת עובדה, זה גם לא טענת עובדה כמו המיליארד נמלים, אלא זו טענת עובדה שלפעמים לפחות אפשר גם להתקדם ולהגיע להכרעה. מה נכון ומה לא נכון. זה יותר מרחיק. לא, אני טוען שכן. אם היה רק הריאליזם המוסרי הזה וזהו, עדיין היה מקום לשאול, בסדר, אז אני מבין שיש פה את העובדות האלה. אפשר לשאול מי יצר את העובדות האלה גם, מעבר לזה. מה זה הם פה? האבולוציה, המפץ הגדול, מסבירים את המציאות הפיזית. שאלה, מי יצר את העובדות האלה? אני שואל יותר מזה. מי נותן להם תוקף? בלי שיש איזשהו גורם שנותן להם תוקף, גורם בעל סמכות שנותן להם תוקף, אני לא רואה למה שאני אציית להם. למה שאני אנהג על פיהם. מעבר לזה, לא, מעבר לשאלה מי צודק, אלא למה שבכלל יהיה פה צדק? אפילו אם אין ויכוחים. זה שיש עובדות, אז מה? מי נותן תוקף לעובדות האלה ומחייב אותי לציית להם? זה שני דברים ש... מי יצר אותם ומי נתן להם תוקף? Okay? זה כמעט אותו דבר, כי ליצור אותם ולתת להם תוקף זה אותו דבר. ובעובדות מוסריות, ליצור שולחן זה סתם ליצור אותו ולהפוך אותו לקיים. וליצור עובדה מוסרית פירושו בעצם לתת לה תוקף. זה נקרא ליצור. זה המשמעות של עובדה מוסרית. גם בפילוסופיה אנליטית מבחינים בין משפטים דיסקריפטיביים למשפטים פריסקריפטיביים. דיסקריפטיביים זה משפטים מתארים. אני מתאר את העובדה שיש פה שולחן. שקראתי קודם משפט חיווי. משפט פריסקריפטיבי זה משפט שמורה לי לעשות משהו או אוסר עליי לעשות משהו. זה משפט שיש לו איזשהו מטען, הוא לא ניטרלי. העובדה שיש פה שולחן, יש פה שולחן. זה מסכמה שאני אשיג מזה, תסיק את מה שאתה רוצה. העובדה שיש פה שולחן, לא תלוי בשום דבר. זה פשוט פה. עובדה מוסרית היא עובדה טעונה, לא עובדה ניטרלית. זה שהיא קיימת אמור להניע אותי לפעולה או למנוע אותי מפעולה. כן, יש שנקרא בפילוסופיה הקשל הנטורליסטי. מה זה קשל נטורליסטי? זה בעצם אומר, כאשר אתה גוזר מסקנה נורמטיבית מהנחה עובדתית, שאני אומר, הקיר הזה הוא לבן, לכן הקיר הזה הוא יפה. זה טיעון כושל, טיעון בטל. זה שהקיר הזה הוא לבן, זאת עובדה. זה שהקיר הזה הוא יפה, זה שיפוט. שיפוט הוא אף פעם לא תוצאה של עובדה. בשביל שהטיעון יהיה תקף, מה צריך? להוסיף עוד הנחה מתווכת. שמה שלבן הוא יפה, או שמה שיש לו צבע הוא יפה, או קירות הם יפים, או מה שאתה רוצה, אבל איזושהי הנחה מתווכת בין התחום העובדתי לתחום של השיפוט. זאת אומרת, עובדות לבדן לא יכולות לייצר שיפוט, לא יכולות לייצר נורמה, לא נורמה אתית, ולא נורמה אסתטית. נגיד, כשאני אומר, כשאני מרביץ למישהו זה כואב לו, לכן אסור להרביץ. אותו דבר, זה לא, טיעון בטל. זה שכואב לו זאת עובדה. זה שאסור להרביץ זה שיפוט. במקרה זה שיפוט אתי, לא אסתטי, אבל זה שיפוט. אתה צריך להניח עוד הנחה שאסור להכאיב. שאם משהו מכאיב אז הוא אסור. בלי זה זה לא יהיה טיעון. ההנחה הזאת היא לא הנחה עובדתית גריידה. יש בה מימד נורמטיבי, נכון? המילה אסור מופיעה בה, או המילה יפה, בהקשר הזה מופיעה בכל מה שלבן הוא יפה. אתה חייב להכניס לתוך ההנחות משהו שיש בו גם מרכיב נורמטיבי בשביל להגיע לתוצאה הנורמטיבית. מהנחות שהן כל כולן עובדות, אי אפשר לגזור מסקנה נורמטיבית. בסדר? אז בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכאשר יש לי עובדה אתית, דיברנו על ריאליזם, כן, עובדה אתית, איך אני גוזר מזה שאסור לי לרצוח? לכאורה יש את הקשר הנטורליסטי, העובדה קיימת, מזה אי אפשר לגזור את הנורמה, זה שאסור. אבל לא, קשר נטורליסטי קיים ביחס לעובדות פיזיות. עובדות אתיות זה כל ההבדל ביניהם. עובדות אתיות זה עובדות טעונות. ברגע שאתה מבין את העובדה הזאת, גם ברור מה היא אומרת. זה לא מנותק מאותה עובדה. זה עובדות מסוג שונה. אוקיי? Okay? יש למשל, אם תשאל אותי, נגיד יבוא מישהו ויאמר לי, תראה, אני יודע שאסור לרצוח, אבל למה זה אמור לגרום לי לא לרצוח? אני מבין שמוסרית אסור לרצוח. כמה שאני בסדר, אבל למה שאני לא ארצח? בא לי לרצוח. למה לציית למוסר? זה אי הבנה. כי אם אתה מבין שזה לא מוסרי לרצוח, זה משפט טעון, זה לא משפט ניטרלי כמו יש פה שולחן, או כמו למישהו, להרביץ למישהו זה כואב לו. זה ניטרלי. או כשאתה אומר, לא מוסרי לרצוח, או אסור לרצוח, זאת לא עובדה ניטרלית, זאת עובדה שיש לה מטען, מטען שמניע אותך לפעולה או עוצר אותך מפעולה. בסדר? אם אתה לא מבין את זה, אז אתה לא באמת מבין שלא מוסרי לרצוח. אתה מדקלם את המילים, אתה לא באמת מבין. אגב, באותה מידה, מי שיבוא ויאמר, אני מאמין בזה שאלוקים קיים ושהוא ציווה. אבל למה לציית? אתה לא מבין את המושג אלוקים. מושג אלוקים פירושו בילט-אין. זו עובדה אתית, זו לא עובדה גם אתית. זאת אומרת, קיים פה אובייקט שיש לו ציוויים שלו מעמד מחייב, שצריך לציית לו. זה המושג אלוהים. אגב, במקרא, אלוהים זה דיינים. למה? כי דיין, מה שהוא אומר, צריך לציית. לא בגלל שהוא צודק, אלא כי הוא דיין. זאת אומרת, מעמד כזה שמעצם היותך במעמד הזה, מה שאתה אומר מחייב, זה אלוהים. בסדר? לכן, המקור לכל העניין הזה, זה באמת הקדוש ברוך הוא עצמו. הוא נקרא אלוהים, בגלל שמה שהוא אומר צריך לציית. אי אפשר להגיד, אני מאמין באלוהים, אבל למה לציית למה שהוא אומר? אתה לא מאמין באלוהים. אתה מאמין בפרה את העולם, אבל אתה אומר שהוא אלוהים, אתה בעצם אומר, הוא בעל סמכות לגביי. זה המושג אלוהים. זה לא מנותק מהעובדה שהוא קיים. העובדה שהוא אלוהים אומרת שיש סמכות למה שהוא מצווה. אוקיי? אותו דבר פה עם העובדות האתיות. יפה. אז עכשיו אני חוזר חזרה אלינו. אז הסברתי שבעצם כשאנחנו תופסים את המוסר באופן הפשוט, זאת תפיסה ריאליסטית. יש עובדות מוסריות. עכשיו אתם מבינים למה אני קושר את היחס בין הלכה למוסר לאותו דבר כמו היחס בין הלכה לעובדות. הם זה עובדות. עכשיו, אם העובדה המוסרית היא שדבר כזה הוא לא רמאות, נחזור לסוגיה, בעיניי, ככה אני מבין. עכשיו באים חכמים ואומרים לי, תראה, זה כן רמאות. עכשיו, לא יכולה להיות סמכות הזה, זה עובדות. אם עובדתית זאת לא רמאות, מה זה עוזר לי שהם אומרים שכן? הרי זה עובדה אובייקטיבית, כמו שהם יגידו לי שאין פה שולחן. אם הם יגידו שאין פה שולחן, אבל אני רואה פה שולחן, אני לא יכול לקבל את מה שהם אומרים, אפילו אם אני ארצה. כי אני מבין שיש פה שולחן, לקבל את מה שהם אומרים, פירושו לחשוב שאין פה שולחן, אבל אני חושב שיש. זה לא אותו דבר כמו להתנהג באופן שאני חושב שהוא לא, נגיד הלכתית למשל, ההלכות הן לא עובדות, בניגוד למוסר. ההלכות זה נורמות שהן סובייקטיביות רק לעם ישראל, לא עובדות. זה נדרש מאיתנו ולא נדרש מהגוי. אז כאן אפשר לומר לי, תראה, תציית לחכמים, למרות שלדעתך הם לא צודקים. מה שנדרש ממך זה לא לחשוב שהם צודקים. מה שנדרש ממך זה לפעול לפי ההנחיות שלהם. כי הם לא צודקים, אין בעיה, מותר לך לחשוב שהם לא צודקים. אבל במוסר, אם אתה חושב שהטענה העובדתית היא שאסור לרצוח, אי אפשר לדרוש ממך לרצוח, למרות שאתה מבין שאסור לרצוח, כי אם אסור לרצוח, פירושו שאני לא רוצה. זה בילטין בעובדה האתית. אז לכן שם זה דומה ליחס בין הלכה, בין סמכות הלכתית לבין עובדות. לא ליחס בין הלכה וסמכות הלכתית לבין הלכות. ולכן אני טוען שגם חידוש מוסרי שקיים פה בהלכה, זה אותו דבר כמו החידוש העובדתי, אני לא הרווחתי שום דבר. רק חידוש הלכתי אפשר לשמוע פה בה. אפשר אולי לומר, זה הדבר שאפשר לומר, יש פה איזשהו סוג של קופין על מידת סדום. מה זאת אומרת? יש מקומות שבהם חכמים יש להם סמכות לתקן תקנות. לפעול באופן שגם בלי שהתורה קבעה שכך צריך לפעול או אסור לפעול. חכמים זה המישור של תקנות וגזרות, לא תסור, יש לחכמים סמכות להוסיף דברים מעבר למה שכתוב בתורה. למה הם מוסיפים? הם חושבים שכך נכון לנהוג. עכשיו, אם הם חושבים שכך מוסרי לנהוג, זכותם לקבוע את זה כחובה הלכתית, ועכשיו זה יחייב הלכתית, לא מוסרית. ואז יכול להיות שאני אחלוק אליהם מוסרית. ואני לא אקבל את מה שהם אומרים בתור הכרעה מוסרית, כי מוסרית אני חושב שזה לא נכון. אבל כיוון שיש לא תסור, אז ברמה ההלכתית אני צריך לציית למה שהם אומרים. זה המשמעות של קופים על מידת סדום. קופים על מידת סדום פירושו, אנחנו לא יכולים להכריח אותך לחשוב שזה מוסרי, לעשות את זה. אבל כיוון שיש לא תסור, זכותנו לדרוש ממך לעשות את זה למרות שאתה חושב שזה לא מוסרי. יש עליך חובה לציית לנו. אנחנו קבענו את זה כי לדעתנו זה גם מצב המוסרי. אבל בעניין הזה אתה יכול להתווכח איתם. אנחנו דורשים ממך להתנהג כך, וכשאתה לא תתנהג כך, עברת עבירה הלכתית, לא עבירה מוסרית. כי ההלכה נותנת לחכמים סמכות לקבוע דברים, גם אם הם לא נכונים. אז זה המקום, עכשיו פה זה שאלה גדולה, כי בקופים על מידת סדום הגמרא אומרת את זה במפורש, שחכמים קופים על מידת סדום, הם דורשים ממך להתנהג כך, למרות שאתה אולי תחלוק על זה. כאן לא כתוב שקופים על זה ולא כתוב כלום, זה המלצות, ככה זה רמאות, ככה זה לא רמאות, לא יפה לעשות, כן יפה לעשות, זה לא פונה לבית הדין ואומר, אם ראיתם דבר כזה, תעשו כך וכך, פונה לאדם עצמו, שאומר לו, אל תעשה זה כי זה רמאות. אז פה לא לגמרי ברור האם חכמים הכניסו את זה לספירה ההלכתית, או שהם רק מחווים עמדה מוסרית לגבי השאלה הזאת. אם זה האופן הראשון, אז אני צריך גם לעשות את זה. כמו שאני חושב שזה לא רמאות, או להפך. אבל אם חכמים גם קבעו את זה כקביעה ההלכתית מחייבת, אז אני צריך לעשות את זה הלכתית, למרות שמוסרית זה לא מוסרית. אוקיי? זה מאוד תלוי. נגיד אני, באמת, נגיד אני אחשוב שדבר כזה אין בו בעיה של רמאות, אז יכול להיות שאני לא יודע. כן, כי זה לא מחייב. אם חכמים נגידו לי, תראה, אנחנו מחייבים אותך למרות שאתה לא מסכים איתם, וזכותך לא להסכים איתם, ואני חייב לעשות את זה הלכתית, למרות שאני אחלוק עליהם מוסרית. וזה כמובן מחדד עוד יותר את הטענה הבאה שאני רוצה להקדיש לה קצת זמן, כי לא נשאר לי הרבה, וזו השאלה, האם ייתכן דיסוננס בין הלכה לבין מוסר? כי זה מה שיצר לנו פה בעצם. כן? זאת אני בעצם מגיע למסקנה שההלכה דורשת ממני לפעול באופן שבעיניי הוא לא מוסרי, אבל אני חייב לציית, כי זאת ההלכה. שמה? כן, ציפור הגיעו רחמך, משתקים אותו. טוב, זו שאלה איך מבינים את זה. כן, אז אני אומר, זה תלוי בשאלה איך באמת מבינים את המשנה שם. הרמב״ם במורה טוען שזה לא נכון לומר שיש סתירה בין זה לבין המוסר. זה תלוי איך מבינים את המשנה. עקרונית, לפי ההבנה הפשוטה, כן, נכון. עכשיו אני רוצה באמת קצת לדבר על העניין הזה. הטענה שלי בעצם זה קודם כל זה שמוסר זה דבר אוניברסלי בהגדרה. אין דבר כזה מוסר יהודי. מוסר יהודי זה אוקסימורון. כי אם הדבר הזה הוא, אם הקביעה הזאת היא קביעה מוסרית, נכונה, אז כל באי העולם צריכים לעשות את זה. אז למה ההלכה פונה רק ליהודים ובכלל לא מבקשת מהגויים לעשות את זה? לא דבר שם למצוא בני נוח. נדבר על השאר ההלכה שהיא ייחודית ליהודים. כן, אם זה מה שבאמת היה נדרש מכל אדם בגלל שזה הצו המוסרי, אז אם זה הצו המוסרי, אז כל הגויים גם צריכים להתנהג כך. עכשיו תגיד בסדר, אבל זאת מעלה יתרה שאולי הגויים לא נדרשים לה. אז הייתי אומר, בסדר, הם לא נדרשים, אבל ודאי שיש מעלה אם הם היו עושים את זה, נכון? אנחנו יודעים שלא, הגויים לא נדרשים בכלל, להפך, יש דברים שאפילו אסור להם, אפילו אסור להם, ודאי הם אפילו לא, אפילו לא מצופה מהם לפני משורת הדין הזאת. זה אומר שזה לא מוסר. כשמוסר בהגדרתו אוניברסלי, ניגעת למסקנה שהמוסר מחייב את זה, ועושה את זה, אז כל באי העולם חייבים לעשות את זה, ואסור להם לעשות את זה. אין דבר כזה מוסר שפונה רק ליהודים. לא קיות מעלות מסוימות שמדרשות מיהודים יותר מאשר מגויים. זה אני לא בטוח, מניח. זה לפחות מוגדר לוגי. אי אפשר להגדיר משהו שהוא חיוב מוסרי, אבל זה רק ליהודים ולא לגויים. נגיד בחושן משפט, אז יש אחד משבע מצוות בני נוח, זה מצוות הדינים. כן, אבל הדינים שלהם, לפי התפיסות המקובלות, לא צריכים להיבחן לדיינות. כל פרטי חושן משפט. כן, שתהיה מערכת מחייבת, שתעשה שם סדר. עכשיו, אם חושן משפט הוא הצדק האולטימטיבי, אז למה לא? אז הייתי מצפה שגם המערכת של הגויים, שילמדו את חושן משפט, כבר יצרנו את זה עבורם, ושיפעלו על פי זה. למה זה לא נדרש מהגויים אם הדבר הזה הוא המוסר? אלא רואים שלא. חושן משפט, גם אפילו חושן משפט, שלכאורה קשור לצדק ומוסר. לא, זה צו דתי, הלכתי, זה לא צו מוסרי. ופה, בואו ננסה לעשות את זה בצורה קצת יותר סיסטמטית. תראו, אני אחלק את ההלכה לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת זה ההלכות שנגיד שמתאימות לעקרונות המוסר, לא תרצח, לא תגנוב, כדומה. קטגוריה שנייה, זה הלכות שסותרות את עקרונות המוסר, להרוג מחלל שבת, ממזרים, להרוג את כל העמלקים, כולל תינוקות והכל וכולי. וקטגוריה שלישית, זה עקרונות שהם א-מוסריים, לא אנטי-מוסריים ולא מתאימים למוסר, אלא ניטרליים, איסור אכילת חזיר. איסור אכילת חזיר לא קשור למוסר ואי מוסר, או תומת מת, או מה שלא יהיה. עקרונות, נקרא להם עקרונות דתיים. בסדר? עכשיו, למה הקטגוריה השלישית הרי מעוררת את הבעיה? עכשיו ראינו קודם, מידת סדום וכו'. יש הלכות אנטי-מוסריות, איך זה ייתכן? מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה אנשים מוסריים? כתוב, עשית ישר והטוב. עכשיו, עשית ישר והטוב כתוב, אף אחד לא מונה את זה כמצווה. למה לא? נכון? כי המוסר מנותק מההלכה. אבל האנטי-מוסר, זאת אומרת שההלכה תהיה, או שיש בהלכה משהו מעבר למוסר, ושההלכה תלך נגד המוסר, למה? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו להתנהג מוסרית. אז זה הבעיה שמטרידה, ולכן מתחיל כל הדיון על הלכה ומוסר. אבל אני אומר, בוא נעזוב את זה רגע. בוא נסתכל על ההלכות העם-מוסריות. מההלכות העם-מוסריות אני יכול להראות שלהלכה ודאי יש מטרות נוספות חוץ מהמטרות המוסריות, נכון? ברור, אחרת לא היו הלכות עם-מוסריות. הלכות היו חופפות לכללי המוסר. אם ההלכות יש הלכות עם-מוסריות, זה אומר יש להלכה עוד מטרות חוץ מהמטרות המוסריות, יש לה מטרות דתיות. נכון? אכילת חזיר, לא יודע, פוגע בנצח שבאות, אני לא יודע. אז אסור לאכול חזיר, לא יודע בדיוק מה. באמת, איך שלא תקראו לזה. אז זה מטרות, לא מטרות מוסריות. אם עשית את זה, אתה לא פחות טוב מבחינה מוסרית. לכן הגויים, אין להם בעיה לאכול חזיר. זה בסדר גמור, מבחינת ההלכה שאתה לאכול חזיר. אבל אתה פגום דתית. בסדר, לא רוחנית, לא מוסרית. אם זה כך, אז בואו נחזור להלכות האנטי-מוסריות. אז כבר הקושי של הלכה ומוסר הוא לא כל כך מציק. כי, תראו, למשל, נשאר אותך שאלה הרת גורל. יש ויכוח האם כדאי לאכול שוקולד. אחד אומר שכדאי כי זה מאוד טעים. שאני אומר לא כדאי כי זה משמין. מי צודק? הם צודקים. זה גם טעים וגם משמין, זה בהגדרה, כן? מה שטעים משמין, מה שלא משמין לא טעים. אז הטענה היא בעצם ששניהם צודקים. ומה הוויכוח? בדיוק, הוויכוח הוא בשקלול. זאת אומרת, מה שוקל יותר? הטעם, ההנאה, מול הבריאות. אסתטיקה, תלוי למה לא רוצים להשמין. בסדר? זה הוויכוח. אין ויכוח, שני הצדדים צודקים. עכשיו, כשאני אומר, נגיד, למשל, הריגת עמלק. זה אחת ההלכות נקרא לזה האנטי-מוסריות. אני אומר ככה, ברור שכשהתורה אומרת להרוג את עמלק, היא לא אדישה למימד המוסרי שיש שם. אלא מה? יש לה מטרה דתית, שבגללה צריך להרוג את עמלק. ואנחנו יודעים שיש לתורה מטרות דתיות. כי מההלכות האמוסריות, זה יוצא באופן ברור, נכון? עכשיו אני אומר, טוב, אם זה ככה, אז אין מניעה עקרונית שלפעמים תהיה התנגשות בין מטרה דתית לבין עיקרון מוסרי. אז הריגת המלאק צריכה להוביל למטרה דתית, ובגללה הצטווינו להרוג את המלאק. איזה עיקרון לא מוסרי. זה... נכון, אז יש פה התנגשות. זה לא בגלל שהמוסר הזה הוא מוסר מעוות, ובעצם הריגת המלאק זה המוסר העליון. לא, זה לא המוסר העליון. זה לא מוסרי להרוג את המלאק. אבל יש מטרה דתית שמצדיקה לעבור על כללי המוסר. כמו שאני אוכל את השוקולד כי הוא טעים, וזה מצדיק בעיניי את הסיכון שזה ישמין, שאני ישמין. לפעמים יש התנגשות בין ערכים, שאחד מהם גובר על השני, זה לא אומר שאני לא מחויב לשניהם, אני מחויב לשניהם. יש פה התנגשות, אני צריך להחליט מי מהם גובר. אז גם בהלכה ומוסר אני אומר, זה הפתרון בעיניי האולטימטיבי לבעיות הלכה ומוסר. אני לא צריך לחפור מתחת לקרקע ולהסביר למה הריגת המלאק זה הדבר הכי מוסרי שיש. אין השטויות לא משכנעות. ברור שזה לא מוסרי להרוג תינוקות המלאקים. אבל מצד שני, יש לזה כנראה איזושהי מטרה דתית. שבגללה הצטווינו, להרוג את המלאק. ויש פה קונפליקט בין הערך הדתי לערך המוסרי. מה עושים בקונפליקט הזה? אין ברירה, כשערך אחד אתה בוחר, תמיד זה יהיה על חשבון הערך השני, ולהפך. אגב, קונפליקטים יש גם בתוך העולם המוסרי עצמו. אתה יוצא למלחמה, אתה רוצח אנשים. נכון? ואני אומר, הערך של השרידות, נגיד, גובר על הערך של איסור הרצח, נכון? זה גם בתוך העולם המוסרי יש התנגשויות. אז מה, אז בגלל זה אני אדיש לרצח? לא. אני בכלל לא אדיש לחיי אדם, מה לעשות? יש ערך אחר שבשביל לקיים אותו, אני משלם במטבע של הערך הזה. אז גם בהתנגשות בין הלכה לבין מוסר, זה לא נכון שאם אני הורג המלאכים אני אדיש למוסר, או לא אכפת לי מהמוסר. אבל יש פה ערך דתי שגובר על הערך המוסרי. אוקיי? זה בעצם הפתרון בעיניי הנכון לבעיות של הלכה ומוסר. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מהמוסר, אכפת לו. מקומות שבהם יש ערך דתי, שאין ברירה, הוא דוחה את הערך המוסרי, ולכן אנחנו בכל זאת עושים את זה. במבט חילוני, שלא מכיר בקיומם של ערכים דתיים, אלא רק בקיומם של ערכים מוסריים, ברור שיש ביקורת על זה, כי אתה מתנהג באופן לא מוסרי. צריך להסביר לו, לא שזה המוסר, לא צריך להסביר לו שזה המוסר העליון ואתה מתבלבל. לא. למה להניח שהוא מוסרי? מה זה קשור למוסר? ברור. לא, גם מבט דתי זה אמת לחלוטין, זאת עבירה מוסרית. רק העבירה המוסרית נדחית בפני קיום הערך הדתי. לכן אין לי ויכוח איתו בכלל. הוויכוח איתו בכלל לא, הוא לא ויכוח במשל, בתחום המוסר. הוא ויכוח בתחום הדתי. אני חושב שיש ערך דתי שדוחה את זה, הוא לא מכיר בקיומם של ערכים דתיים, ממילא הוא נשאר רק עם עבירה מוסרית. אין פלא שהוא מבקר אותי. אבל לפחות אני יכול להסביר לו שלשיטתי, זה לא שאני אדיש למוסר, או שיש לי תורת מוסר אחרת, שאני רשע. מבחינת המבט, לא, אני מאמין באותם ערכים מוסריים כמוך, מוסר הוא אוניברסלי, הוא לא תלוי בתפיסת העולם. אבל יש לי ערך דתי שגוברת על הערך הזה. אני רוצה לטעון יותר מזה, אני רוצה לטעון, בוא נעבור לקטגוריה השלישית. המצוות ה... לא, המצוות המוסריות, ממש. באתי, המוסריות זה דתי לגמרי. האנטי מוסריות זה כשיש התנגשות. מה קורה עם המצוות המוסריות? המצוות המוסריות קורה דבר מאוד מעניין. יש הרי שאלה, למה בכלל היה צריך לצוות? היינו יודעים את זה מסברה גם. נכון? עובדה שהקדוש ברוך הוא פונה לקין ואומר לו, אי אבל אחיך. הוא תובע אותו על רצח עוד לפני שהיה ציווי. אז ההנחה היא שבעצם קין היה אמור להבין את זה לבד, גם בלי ציווי, שמה צריך ציווי. התשובה שצריך ציווי, כדי להגיד לך שחוץ מהאיסור המוסרי, יש פה גם איסור דתי. כן, אין קשר. ההבנה המוסרית לא מייתרת את הצורך בציווי דתי. הציווי הדתי אומר שכשאתה רוצח, חוץ מזה שאתה פגום מוסרית, אתה גם פגום דתית. זה אמירות בלתי תלויות. וזה אומר בעצם, תשים לב, שהטענה היא שגם ההלכות המוסריות לא מדברות על מוסר. גם ההלכות שכן מתאימות למוסר, הן לא באות לחדש את הערך המוסרי, את הערך המוסרי הייתי יודע בלעדיהם. זאת אומרת, ההלכה יוצאת פה, במבט הזה, לגמרי מנותקת מהמוסר. כל שלושת הקטגוריות שלה. ההלכה היא ספירה לחלוטין נפרדת מהספירה המוסרית. וזאת בדיוק הסיבה שאמרתי קודם, שלחכמים אין מה להגיד בתחום הזה. זה בתחום העובדתי, ולגבי זה אני אמור לגבי שדה כמו לגבי עובדות. המנדט שניתן לחכמים, או הסמכות שניתן לחכמים, זה לפסוק הלכות. אבל ההלכה זה קטגוריה מנותקת לחלוטין מהמוסר. אם חכמים יפסקו משהו, אני אעשה זה כי ככה ההלכה מחייבת. זה לא אומר שאני אסכים איתם שכך גם המוסר אומר. ממש לא. לגבי המוסר, מה שאני חושב, זה מה שזה אומר. עכשיו, הרי אנחנו יודעים שבהקשר של ההלכות המוסריות, יש הרי גם כן דברים נורא משונים. נגיד, מי שרוצח בצורה כזאת, עקומה כזאת, גרמה, מצמצם, מקרב האש אצל הדבר ולא הדבר אצל האש, אז הוא פטור בחלק מהדברים. למה? הרי רמת הרשעות היא אותה רמת רשעות. ברמה המוסרית הוא רוצח לכל דבר, מה אכפת לי שהוא עשה את זה בגרמה ועם יד שמאל. הוא התכוון לרצוח והוא רצח, רק הוא עשה את זה ככה. אז מה? הוא רשע לגמרי, בדיוק הוא רוצח בידיים. התשובה היא, נכון, הוא רוצח לגמרי מוסרית, אבל ברובד ההלכתי יש פטור אם אתה עושה את זה ככה. אתה רשע באותה מידה. היה בדיני מוסר ולא בדיני הלכה, לא יודע מה זה נקרא חיוב בדין שמיים, אז זה צריך לדון. כן? אז זה בדיוק הנקודה, ולכן אין צורך להיות מוטרדים מזה שבהלכה יש כל מיני תורים פורמליים כאלה, שזה לא מתאים למוסר. התשובה היא בגלל שגם בהלכות שכן לכאורה תורמות למוסר, גם שם, ולכן ההגדרות שם הן הגדרות הלכתיות, זה לא קשור בכלל לאופן החשיבה המוסרית. או בטעות או לא בטעות, אבל יש ערך דתי בלהיות מוסרי, אבל זה ערך דתי מסויג. תלוי, אם אתה עושה את זה בגרמה, אז אין פה בעיה דתית, כמובן, הבעיה המוסרית בעינה עומדת. אין פה בעיה דתית. לא פגעת בנצח שבעוד, אבל פגעת במרקם של חברה אנושית מתוקנת. זה לא בסדר, זה לא מוסרי. כן, יש את יפת תואר, למשל היה קולמוס גדול לפני מינוי הרב הצבאי הצבאי, כן, שראו שם משהו כתב, שיש את יפת תואר, אין עם זה בעיה, אפשר לאנוס שבויות גויות, סגרת למלחמה. זה יש את יפת תואר, זה פרשת יש את יפת תואר. ואז תקפו אותו, מה זאת אומרת, אפשר למנות רב צבאי כזה, והוא התחיל עם אפולוגטיקה, וכולם התחילים עם אפולוגטיקה, כאילו לא נכון, זה מוסר עליון או לא מוסר עליון, התשובה היא מאוד פשוטה, הם פשוט לא הבינו את התזה הזאת של הניתוק שעשיתי עכשיו. הוא היה צריך להגיד להם, תראו, כשהתורה אומרת שאין בעיה לאנוס שבויה, כוונת אין בזה בעיה הלכתית, וזה מעשה מכוער מבחינה מוסרית, מעין כמור. אם תשאל אותי האם לעשות את זה, התשובה היא לא לעשות את זה בשום אופן. אני גם אעמיש אותך על זה, אני אעמיש אותך ברמה המוסרית. מה שהתורה רק אומרת, על זה לא הרכיבו את הבעיה הדתית, הקומה הדתית של העניין לא קיימת. נדחית, כן, דיבת תורה כנגד יצר הרע, לא משנה. אבל היא, כל הדיון שם הוא רק ברובד הדתי. ברובד המוסרי ברור זה מעשה מכוער, וגם התורה רואה את זה כמעשה מכוער מבחינה מוסרית. ולכן ממילא אין שום בעיה, אתה לא צריך להתגונן בפני אף אחד, לא צריך אפולוגטיקות להסביר למה בעצם התורה זה מוסר עליון ואחר וכל מיני, זה הכל שטויות. כמו, אני מזכיר לי את הטענה, כן, הרב דסלר כותב באיזשהו מקום, שכאשר בן אדם משקר מפני השלום, יש כמה סיבות שבגלל מותן לשקר. וזה לא שקר בכלל. למה? כי זה שקר שמותר, שקר זה במהותו דבר מגונה. זה שקר מותר, זה לא שקר בכלל. עכשיו, אותי זה מקום מהם האמירה הזו. ברור שזה שקר. אז זה שקר שנדחה בפני ערך אחר. אבל עדיין יש פה פגם, כי אתה שיקרת. נכון, כי ערך אחר דוחה את הערך הזה. עוד פעם, אותה טענה, זאת אומרת, המוכנות לחיות בתוך עולם מורכב, שכשיש התנגשות בין שני ערכים, ואני בוחר באחד, זה לא אומר שאני אדיש לשני. זה לא אומר שהשני לא קיים, זה לא אומר שהוא הותרה, זה דחויה. הערך שנדחה קיים, כי הערך הוא דוחה אותו. לכן לשקר פה זה שקר לכל דבר, ויכול להיות הוא גם פוגם בנפש, לא משנה, זה כבר שאלה מטאפיזית. אוקיי? אבל זה שקר, זה מחיר שאני משלם, אין? ברור שזה כן שקר. הוא בעייתי גם. אבל נכון, יש מצבים שאין לי ברירה, ובשביל להרוויח את הערך היותר חשוב, אני צריך לפגוע בערך הפחות חשוב. מה לעשות? טוב, אני אעצור כאן, כי זה... זהו, בפעם הבאה אנחנו כבר ממש מתחילים את הגמרא. ופה דיברתי על הגמרא, אבל אני מדבר על ההמשך. אני אתחיל את החלק השני של המשנה בעצם. שזה המקדש בתוך 30 יום, אחרי 30 יום, ההמשך של המשנה.